הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מפגשים מהסוג השלישי. הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM בהגשת אורי גוטליב.
מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט החדש של בית בלב בהגשת אורי גוטליב, אנחנו מדברים על הזקנה כמו שלא דיברו עליה מעולם. בלי פחד, בלי קלישאות, עם מידע, תובנות, השראה וים של אנרגיה טובה. בפרק הראשון מתארחת מזי אורן, המשנה למנכלית בית בלב, לשיחה על תכנון חכם של השנים הבאות. ולמה זה ממש לא טאבו, אלא דווקא מתנה. האזנה חובה לכל מי שחושב קדימה, לעצמו או להורים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מפגשים מהסוג השלישי. היום נדבר על נושא שלא תמיד מקבל את המקום שמגיע לו, אבל הוא משפיע על כולנו, גם אם אנחנו לא ממש מודעים לכך, גילנות. בקצת יותר ממילה אחת, מדובר בתופעה לפי המתייחסים לאדם, לפי הגיל שלו בלבד, ולא לפי מישהו באמת. זה יכול להיות במערכת הבריאות, בשוק העבודה, בתקשורת, אפילו בתוך המשפחה. לפעמים זה נאמר במילים, לפעמים זה רק במבט. אבל ההשפעה, איך שלא מסתכלים על זה, היא עמוקה, כואבת, לעתים גם בלתי נראית. אגב, זה לא רק עניין של זקנים בלבד, אלא זו שאלה של חברה, של איך אנחנו רואים את האחר, איך אנחנו מכבדים ניסיון, איך אנחנו נותנים מקום. אני אורי גוטליב, ולצידי היום אדוור אל, סמנכלית שירות ושיווק בבית בלב, שמובילה שיח חדש על הזקנה בישראל, ומאמינה שדיור מוגן יכול להיות התחלה חדשה, לא סוף. שלום אדוור.
היי, מה נשמע אורי?
טוב, בסדר גמור. אז א', תודה רבה שאת כאן.
תודה שאתם מארחים אותי.
ותודה רבה שאת ככה מטפלת באמת בכל העניין הזה ובכל המקום הזה, שאיך אנחנו מתייחסים אל הגיל השלישי מכל הכיוונים, גם איך אנחנו מתייחסים על זה בחברה, איך אנחנו מתייחסים על זה בתוך המשפחה. מה את יכולה להגיד לנו ככה לגילנות?
אני בעצם אגיד שלמושג הזה נחשפתי כשהגעתי לבית בלב, לפני 4 שנים. כי בינינו, עולם הזקנה, עד שאתה לא ממש חייב לגעת בו, אתה לא ממש מתקרב לשם.
כן, אתה מעדיף שלא.
אתה מעדיף שלא. ואני גיליתי באמת עולם חדש, מרתק, מלא חוכמה ועניין, וככל שהעמקתי בו, כי כדי להצליח במה שאני עושה, אני חייבת להיות, איך אומרים, עם היד על הדופק. אז גיליתי דברים חדשים, מושגים חדשים, וגילנות זה אחד מהם.
כן.
גילנות, באמת, כמו שאמרת, זה אפליה שמבוססת על גיל בלבד. דרך אגב, גילנות יש גם לצד השני, לצעירים. כשאתה אומר, הוא צעיר, הוא לא מבין שום דבר, זה גם סוג של גילנות.
כן.
אבל היום אנחנו נדבר על גילנות בגיל השלישי, ובעצם ננסה ככה לפרק אותה, ולראות איפה היא קיימת, אצל מי. ככה אולי המאזינים שלנו יוכלו לצאת עם איזושהי מחשבה על שינוי שהם ממש בקטן יכולים לעשות.
כן, אני ממש אשמח. אני חושב שזה באמת תופעה שאנחנו פוגשים כל הזמן, גם באמת בתקשורת, גם ביום-יום, גם אני חושב שכל אחד הוא יכול להיות חוטא בזה אפילו בלי שהוא שם לב. זאת אומרת, זה לא איזה מין מתוך איזשהו רוע, אבל יש איזה מין כמו או סטיגמה, או בסדר, האדם הזה הוא מבוגר, אל תדבר איתו עכשיו על AI, כי הוא לא יבין שום דבר. זאת אומרת, זה איזה מין תחושה שאנשים מסתובבים איתה בלי אפילו לשים לב.
לגמרי. אנחנו כולנו חוטאים בזה.
כן.
אפילו יותר ממה שהיינו רוצים לחשוב. יש כמה סוגים של גילנות, אבל אני רגע אתייחס לגילנות שהיא חיצונית, שאתה שומע אותה ורואה אותה, וזה למשל שאני אגיד, או לבן משפחה, עזוב, אל תתעסק בזה, זה קשה, זה מסובך, או תחכה שאני אגיע, אני אסדר לך את זה, או מה אתה מתחיל ללמוד עכשיו, למה אתה צריך את זה, כל מיני ככה הגדים כאלה שבגיל אחר לא היית אומר אותם. והסוג השני של הגילנות היא גילנות סמויה, שאתה יכול באמת להתקרב יותר לאדם המבוגר, להעט את הדיבור, באמת ככה לדבר בקול רם יותר, ובאמת לתת תחושה ש... הוא צריך איזשהו יחס מיוחד. אתה לא אומר אותו, אבל כל ההוויה שלך מדברת את הדבר הזה.
כן, אני יש לי לפעמים, אני הולך ברחוב והולך לפני אדם מבוגר, והוא הולך ככה לאט, אז מאיזושהי סיבה, אני לא רוצה לעקוף אותו מאוד 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 מהר, בשביל שלא ירגיש שלא בנוח, אז אני ככה מעט קצת תהליכה, וככה שלא יהיה לו איזה מתחושה רעה לגבי החיים שלו.
אני מאוד מאוד יכולה להבין את זה. כמו שאמרתי, כולנו נמצאים במקום הזה. כל כן. בן אדם שיש לו ערכים, וערכים טובים, הוא על מה גדלנו, והדרת פני זקן, וכל כן. הנושא של הכבוד, גדלנו על זה.
כן.
ולקום באוטובוס, וככה, זה משהו שאנחנו הכי התחברנו אליו.
אבל יש בזה משהו באמת מפלא, זאת אומרת, יש בזה משהו שבסופו של דבר, כמו שאנחנו מתחילים להגיד כאן, שהוא לא כל כך חיובי, העניין
לא.
הזה.
הוא לא חיובי, וגם הוא מלווה אותנו בכל ה... בכל החיים, בכל תחומי החיים. זה יכול להיות בתוך המשפחה, מתוך דאגה. אנחנו עושים את הדברים האלה מתוך דאגה. אבל עדיין צריכים להסתכל על הדברים מהצד, ולבחון אותם כמו שהיינו בוחנים אותם על בן אדם צעיר יותר. גם התקשורת, בוא נגיד, ואפילו מוסדות המדינה, לא תורמות לעניין. כשאומרים לבן אדם, בגיל 64 לאישה ולגבר בגיל 67,
שלום להתראות, אתם צריכים לפרוש.
זהו, לא צריכים אתכם יותר.
כן.
הביתה, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, כי היום, תשמע, אנחנו גם רואים את זה מאוד באנשים שמגיעים לדיור המוגן. אנשים בני 70, 70 פלוס, הם הצ'יפים של המשפחה.
כן.
הם הולכים עם הנכדים, נוסעים איתם למסעות בחול, הם יוצאים עם המשפחה לחופש, הם, תשמע, הם מובילים את המשפחה. ולבוא לבן אדם כזה, שעשה קריירה או לא, ולהגיד לו, זהו, זה נגמר, לך הביתה, ותמצא עכשיו חוגננות, או תלך לשחק ברידג', או תפגש עם החברים לפרלמנט בקפה, זה לעשות עוול. מנגד, יש אנשים שזה מאוד מתאים להם. מתאים להם לסיים את המרוץ המטורף הזה שאנחנו, אני ואתה עדיין נמצאים בו,
כן.
שאין לנו זמן להתאמן 4 פעמים ביום, ואולי פעמיים בשבוע.
נכון.
אז בעצם הם מייחלים לזה. עכשיו, אני
לשבת
אומרת...
לשבת על הכיסא המתנדנד ככה, כן, על המרפסת.
כן, או לא, לעשות דברים שכיף להם ולא כן. לעבוד. אני חושבת שהמדינה צריכה לתת את האפשרות, את האופציה לאדם להחליט על גורלו, בהתאם ליכולת שלו, בהתאם לרצון שלו. זה מבחינת המדינה, גם מבחינת מקומות עבודה. אני לא אחדש לך שלמשל באייטק, אנשים בני הגיל שלנו, שזה 50 פלוס,
בטח.
הם כבר לא רלוונטיים.
ממש. והם כבר על עצמם, הם כבר בגלל התקשורת ובגלל הידיעה הזאת, הם כבר יודעים בעצמם שהם לא מתאימים כבר. זאת אומרת, הם אפילו לא מנסים. זאת אומרת, הם כבר איבדו איזשהו מין
לגמרי.
עניין סביב זה שהם בסך הכל... הגיעו לאיזשהו גיל שהוא לא סוף החיים שלהם, ברור.
ממש.
ו...
אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה, וזה מושג שנקרא גילנות עצמית. זאת אומרת, אני רגע אנסה לקחת אותך לעולם שבו אתה מחפש עבודה. והלכת ל5 מקומות, 5 רעיונות, ובכל אחד מהם אומרים לך לא, מסיבה אחרת.
כן.
זה לא משנה כמה אתה מוכשר וכמה אתה טוב, אתה אולי בעולם ה... האומנות, אולי תבין את זה, שאומרים לך לא, ואז בעצם, אחרי כמה פעמים אתה מתחיל להאמין להם.
כן.
וואלה, אני לא טוב מספיק, אני לא מוכשר.
הנה, אני לא מתקבל לשום דבר.
אז אני אומר לעצמי, משהו לא בסדר אצלי.
כן.
וזה הדבר הכי גרוע שיש. כי אנחנו מתחילים להאמין בזה בעצמנו, בגלל שהמציאות של החברה היא משתקפת בעיניים שלנו, ואנחנו מתחילים לקבל את זה. אז אתה תראה אנשים מבוגרים פחות רוצים להתנסות בדברים, ופחות לעשות דברים שאולי אם היו מאמינים בהם, הם היו עושים אותם.
אז איך אתם ככה בבית בלב באמת יכולים לפתור את הדבר הזה מהבחינה הזאת? כי באמת אצלכם, כמו שאנחנו שומעים ורואים, יש הרבה פעילויות ויש הרבה חוגים ויש הרבה עניינים שאנשים פתאום מחליטים להתחיל לצייר או להתחיל לשיר או להתחיל ככה, והמשפחה שלהם אולי אומרת להם, זה לא בשבילכם, או יש איזושהי מין עזרה שאתם יכולים לתת לה.
אני חושבת שקודם כל בהתייחסות שלנו לאנשים המבוגרים שגרים אצלנו, הם מבחינתנו לא סקנים. זאת האמת.
כן.
הם דיירים. הם כן. דיירים שלנו.
הם בני אדם.
בני אדם, דיירים, עם אישיות, עם רצונות, עם יכולת כזאת או אחרת. כמו כל קהילה אחרת שתלך אליה, תקטין אותה ותשים אותה בבית, וזה מה שתקבל. אחד החסמים הגדולים מאוד בדיורים מוגנים לאנשים זה לאבד את האני עצמי, את ההחלטה, את האוטונומיה שלי. וזה משהו שאנחנו בקנאות גדולה מאוד שומרים עליו בדיור המוגן. זאת אומרת, אדם מנהל את חייו, בוחר את בחירותיו, ואנחנו, כמו שבטח שמעת הרבה מאוד פעמים, כן. נמצאים שם כדי לתמוך וכדי לסיים ממה שצריך ולא להפריע. להציע מגוון של אפשרויות ולמידה, וגם באמת רואים את זה שאנשים, יש לנו איזה דייר שאני מכירה אותו מתוך העבודה, פגשתי אותו כמה פעמים, הוא גם היה פרזנטור שלנו באחד הקמפיינים. הוא אמר לי, אני בחיים לא חשבתי שאני אעמוד על במה, אני אקריא טקסטים, אני אשיר, לאדם שעבד באיזושהי עבודה, אני לא זוכרת בדיוק עכשיו, אבל מאוד כזאת מרובעת, לא אומנותית ולא שום דבר, והוא אומר, אני יש לי חיים אחרים היום, אני מעז, למה הוא מעז? כי נתנו לו את האפשרות, לו. בדיוק, כן. נתנו לו את האפשרות.
זאת אומרת, אם הוא היה בחיים הרגילים שלו מחוץ לבית, הוא היה עכשיו נידון למה שהם באמת בדרך כלל אומרים לו, זה לא בשבילך, אתה לא בגיל המתאים.
או שהוא היה אומר לעצמו.
או שהוא היה אומר
עזוב
לעצמו.
עזוב אותך, אתה בטח לא תצליח, עכשיו. בדיוק. כן.
יש איזשהו קשר בין גילנות, כמו שאמרת עכשיו, ככה, ובין בדידות. יש הרבה פעמים שאנשים ככה מרגישים שהם באמת, הם כבר, הם בסוף הדרך שלהם, והם, אין להם באמת.
הם נמנעים.
כן.
ברגע שאתה שומע מהחברה שאתה כבר לא, אז אתה, אמרנו, כמו שאמרנו, אתה מאמין בזה, ואז אתה נמנע. וכשאתה נמנע, אז אתה בעצם, אין לך שום דבר להציע, כי החוסר יכולת, הנושא של מסוגלות הוא משהו שבונה אותנו. כשאנחנו מייצרים הצלחה, זה כבר בונה את השלב הבא שלנו.
כן.
ככה זה בעבודה, ככה זה בהורות, ככה זה בחברות, בכל דבר בחיים שלנו. כשהתהליך הכל כך הדין הזה וכל כך חשוב נפסק, אז אין לך כבר במה לאחד, ויש לך את הרוטינה היומית שלך, של הדברים המוכרים, הקטנים, שלא נוגעים באף אחד, שלא מאתגרים אף אחד. ומכאן באמת הנושא הזה של הבדידות וההסתגרות, ההידרדרות היא מאוד מאוד גדולה. בדיור מוגן, אין לך כמעט את האופציה הזאת.
אין לך את האופציה להישאר מאחור, ככה להישאר לבד.
אין לך את האופציה הזאת, כי קודם כל אמרתי, כשאתה בוחר את הבחירות שלך, ואתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, וטוב לך ואתה מאושר, אז זה עובד מעולה, ואם אתה מתקשה, יש צוות רב מקצועי, שהתפקיד שלו בבית הוא בדיוק לדברים האלה, ובבית אין לך את זה. יש לך את הבן משפחה שמגיע לבקר, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע במקרה הטוב.
ממש במקרה הטוב.
וכן, זה כן. ממש ככה, ואתה רוב הזמן אתה עם עצמך, או עם הבן זוג שלך, אם הוא בחיים, ואני חושבת שאין מה לעשות, זה פשוט הרבה יותר נוח, שזה הכל נמצא ב-one-stop shop, שאתה יורד למטה, והכל פרוס לפניך, עם אנשים שדומים לך, או לא דומים לך, אבל אתה מוצא את האנשים שיש לך איתם את הקליק הזה, ואני באמת אומרת, האנשים מאושרים, שמחים, החיים שלהם מלאים, וזה באמת ככה, אני רוצה גם להתחבר לאיפה המקום של כל אחד מאיתנו, כי בעצם גם כשמסתכלים בטלוויזיה או בתקשורת, אתה פחות ופחות רואה אנשים מבוגרים.
בטח.
גם במגישי חדשות, בטח. וגם בכל תחום, במנחים או אפילו בפרסומות.
כן.
יש פרסומות שמציגות את הגיל המבוגר, מכריחות אותו. אני לא אנקוט בשמות, אבל יש חברות שפשוט לוקחות את האדם המבוגר ומציגות אותו כסוג של אידיוט.
כן.
הוא זה שלא מבין, זה לא שלא זוכר. שומע טוב, לא זוכר.
כן.
זה לעשות עוול, וזה הקיצון.
כן.
אני אגיד שאנחנו בבית בלב, די מהר הבנו שכדי באמת להעביר את המסר שלנו, ולדבר לאנשים בגובה העיניים, לנו חשוב לדבר על הדברים כמו שהם. אצלנו לא תראה גברת מבוגרת עם חצאי טניס קצרצרה, משחקת, כי זה לא הגיוני. כן. אתה לא רואה כמעט נשים בנות 85, בואכה 90, עם שמלות קצרצרות ומשחקות טניס.
נכון.
אז יכול להיות שיש כאלה שמשחקות.
לאה רבין היא הייתה עד גיל מאוד מאוחר, אני ראיתי אותה, ואת רבין משחקים טניס זוגות בצהלה, סיפור אמיתי.
אמיתי, אוקיי.
אני לא יודע עד איזה גיל, אבל
בטח לא... תראה, גם לנו ברשת יש אנשים מעל גיל 100, שעדיין עושים שעה ביום שחייה בבריכה שלנו.
מדהים.
ויש דברים שהם יוצאים מן הכלל.
ברור.
אבל יש משהו בלהכחיך גם את הגיל, שזה משהו שאנחנו משתדלים מאוד לא לכתוב בו. זאת אומרת,
מצד... זאת אומרת, אתם יודעים את המסגרת באמת האמיתית, ואתם מדברים עליה, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שככה נכון, אתם מסתירים.
האדם המבוגר הוא אותו אדם, שהיה כל חייו, הוא פשוט היום מבוגר.
כן. ויש דברים שהוא יכול לעשות, יש דברים שהוא לא יכול לעשות.
לגמרי. דרך אגב, יש הרבה אנשים שלא אוהבים שקוראים להם אנשים סקנים. אנשים מבוגרים, או אזרחים ותיקים.
כן.
וגם פה צריכה להיות רגישות בעניין הזה. בסוף אנחנו צריכים לזכור שאם יתמזל מזלנו, אנחנו גם נהיה אנשים מבוגרים, או סקנים, או איך שנבחר לקרוא
נכון,
לזה.
נכון.
וככל שהנושא הזה, אתה יודע, יש, נגיד, בכל מקום עבודה, יש סדנה להטרדה מינית, נכון?
ברור.
או ביטחון, או מניעת אלימות, או, נכון? יש סדנאות כאלה.
בטח.
למה אין סדנה על גילנות? למה לא מלמדים את הילדים שלנו, או אותנו במקומות העבודה שלנו, איך להתייחס לאנשים מבוגרים, איך לקבל באמת את העניין הזה שהם יכולים טוב מאוד, לתת לנו פייט בלא מעט דברים, הם למדו כמה דברים. אני חושבת שהשינוי צריך להתחיל באמת ממי ש... ממערכת החינוך, ובאמת בתוך, מתוך הבנה, שלאורך השנים הבאות, המספר של האנשים המבוגרים רק ילך ויגדל. ואם אנחנו לא רוצים שאדם מבוגר יהיה נטל על החברה, ואנחנו לא רוצים,
לא.
רוצים חברה יצרנית, גם בגילי מבוגרים, אז היום צריך לטפל בזה, אם לא אתמול.
אני מסכים לגמרי, אני באמת חושב שיש איזשהם דפוסים שאנחנו מכירים כבר כמעט ברמת ה-DNA שלנו, של המון המון שנים אחורה, שאדם מבוגר או אדם זקן הוא אדם שצריך מבחינתנו אז לפרוש, ולא לעשות הרבה דברים כי הוא לא מסוגל לעשות הרבה דברים, והוא גם אולי בתחושה שלנו זה מה שהוא היה רוצה,
נכון.
תעזבו אותו. הוא לא רוצה לעשות שום דבר, תן לו לקרוא ספר וגמרנו, וכל שאר הפעילויות, ואני שומע עוד ועוד ועוד אצלכם, בבית בלב, וגם ממך, על שפע של פעילויות, שבאמת לא מביישות אדם רגיל, ואדם צעיר, ואדם ככה, בכל גיל, אני לא מכיר עוד מקום שבשליש האחרון של החיים, עושים כל כך הרבה, באמת פעילויות, של אדם מאוד מאוד מאוד...
שאנחנו היינו נהנים מהם,
כן,
מאוד.
כן, של אדם פעיל ככה.
ואנחנו לא גילנים בכלל.
ממש לא גילנים.
אני אגיד לך ככה, אני יכולה למנות לך פה את כל באמת הקתדרות, אנחנו קוראים לזה, לחוברות האלה שמפרסמים בבתים שלנו, שהן מלאות בהרצאות, בסדנאות, בפעילויות, באמת, במיזמים, במה שאתה רק לא רוצה וחולם, באמת לראות את האושר הזה, זה עושה סחרחורת. אבל אני אספר לך איזשהו סיפור קטן. לפני 4 שנים הגעתי לבית בלב, ובמסגרת ההיכרות שלי עם הרשת, הגעתי לבית בפתח תקווה. והתיישבתי בלובי של הכניסה, וחיכיתי למנהל הבית שיבוא לפגוש אותי. ואז ישבה שם גברת נחמדה בלובי, והתחלנו לשוחח. ולא הצגתי את עצמי, רק אמרתי את שמי, ושאלתי אותה איך המגורים בבית בלב, והיא התחילה לספר לי, והיא הייתה מאוד מרוצה ומאושרת מהבחירה שהיא עשתה. ואז פתאום עברה אשת צוות בלובי, והיא קראה לה להגיע אליה, ואמרה לה, בואי, בואי, בואי רגע, אני חייבת שתעשי לי את מה שעשית לי אתמול בטלפון, כי אני לא זוכרת, אז תעשי לי. ואז היא ענתה לה משהו, וזה עובדה שאני זוכרת את זה כל כך טוב, והיא אמרה לה, אני לא אעשה לך, היא ככה התיישבה על הספה לידה, והיא אמרה לה, אנחנו נעשה את זה עוד פעם ביחד, אני אלמד אותך, עד שעתידי לעשות את זה, כי אני רוצה שעתידי לעשות את זה בכוחות עצמך. וזה בעיניי התמצית והרוח של לא רק מאיך אומרים, כשאומרים את הדבר הזה, אלא באמת מתכוונים אליו, וככה הבית הזה והבתים שלנו בכלל עובדים, וזה לא מגיע סתם. זה משהו ש... אנחנו משרישים בעובדים שלנו, אנחנו מתנהגים ככה, ובצורה הזאת זה עובר בצורה כל כך טבעית אחר כך, כשזה פוגש רגע כזה קטן
כן,
מול דיירת.
כן, זה גם הכי חשוב שיש מהבחינה הזאת, של באמת אנשים שרוצים להתנהג בעצמאיות, ויש להם את הבית שלהם, את הדירה שלהם, וההחלטות שלהם הם שלהם. אני מבין שגם יש הרבה פעמים עניין של עניינים רפואיים והחלטות רפואיות, שאנשים, אני רואה, גם אצלי במשפחה לפעמים, בסדר, שוכב האבא או מי שזה לא יהיה לרגעים ברגעים קשים או בבית חולים או במשהו כזה, ופשוט מעל הראש שלו מחליטים נכון. החלטות ומדברים על כל מיני דברים.
אני יכולה להגיד לך שמערכת הבריאות חוטאת הרבה מאוד ולא מכוונה רעה
ברור.
אל מול האדם המבוגר. גם לנו יש בתי חולים, ואצלנו אנחנו ממש בסטנדרט השירות שלנו, יש פרק שלם שמדבר על בחירה. על בחירה אישית, וזה אולי נראה לך קטן, אבל אפילו לשאול בן אדם באיזה יד הוא רוצה שיעשו לו את הבדיקת דם, אנשים שמגיעים כשהם בעצם בטיפול או תחת אשפוז, בעצם כל העצמאות שלהם נלקחה, הם בפיג'מה של בית חולים, שוכבים בחדר בבית חולים עם מטופל נוסף שהם לא בחרו אותה, את אותו בכלל.
ממש.
ולכן הדקויות הקטנות האלה, איפה לאפשר להם בחירה.
איך אפשר ללמד את זה?
אנחנו מלמדים את זה.
כן?
כן, אנחנו מלמדים את זה ומשקיעים בזה ובודקים את זה ומודדים את זה. כי זה חלק מהערכים שלנו ברשת. אני יכולה להגיד לך, התמנו את זה. תמיד אפשר להשתפר. אבל היום, כשאתה מביא מטופל ואתה שואל אותו מה הוא רוצה לאכול, או איך הוא רוצה לאכול, וכשאתה מדבר אליו, כשהרופא מדבר אליו, הוא לא ידבר לבן המשפחה. הוא ידבר למטופל. זאת אומרת, תנסה לחשוב שאתה הולך עם אמא שלך לרופא, והיא קוגניטיבית, והיא פשוט הביאה אותך כי היא רוצה להתייעץ איתך, כי אתה הבן שלה, וזה בסדר גמור, ואז הוא מתחיל לדבר אליך. והיא יושבת בצד, ומדברים עליה, כאילו היא לא בחדר בכלל.
כן, כי אני מניח שגם יש מקרים מסוימים שהאימא מבינה קצת פחות, או משהו כזה, זאת אומרת, הרופא לקח איזה מין חירות.
הניח הנחה.
כן, נניח הנחה שמדובר פה באדם מבוגר, זקן, שלא יבין את מה שאני
תבדוק,
מתכוון.
אז תבדוק, אז תוודא.
כן.
זאת אומרת, נוח לך שאני אדבר איתך או עם הבן, תוודא. כי בסוף אני חושבת שסך הדברים האלה שהאדם המבוגר פוגש, זה בדיוק הנושא הזה של הגילנות העצמית, הבדידות הזאת שדיברנו עליה מקודם. וזה משהו שאפשר לעשות אותו על ידי מודעות. ורגע, אנחנו לא יכולים בכלל לבטל את זה, כי בסוף תשמע, כשאתה רואה בן אדם מבוגר, כמו שאמרת לי, אני לא רוצה לעבור אותו, כשאתה רואה נגיד שומר בסופר, נגיד אתה אומר, וואי, בן אדם בגילו צריך לעבוד.
כן.
לפעמים זה כואב לנו, בן אדם שאתה רואה אותו בכניסה לקניון עם הבודק לך את הרכבים. עכשיו, מאיפה אתה יודע מה הסיפור שלו?
נכון.
אולי יש לו מספיק כסף, אבל הוא רוצה לצאת מהבית לכמה שעות.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להמשיך להיות אנושיים.
וכמו שאת אומרת, הרבה פעמים אתם שמים את הפיל ככה שבחדר, אתם פשוט מדברים עליו, זאת אומרת, אתם אומרים, אוקיי, אתה אדם מבוגר, בוא נשאל אם אתה רוצה ככה, אם אתה רוצה ככה, זאת אומרת, אני זוכר לא מעט פעמים. אבא שלי היה בחיים, אז הייתי שואל את אבא שלי שאלה, ואמא שלי הייתה עונה. והוא פיקס, הבן אדם נהג עד יום מותו, זאת אומרת, הוא היה כאילו פעיל לחלוטין, אבל פשוט היא לקחה ככה את המושכות, מה שנקרא.
זה כבר לפודקאסט אחר על אנשים.
כן, נכון. אבל זה באמת העניין הזה של כאילו, היא הייתה בהרגשה שהוא כבר לא רוצה להתעסק עם השאלות האלה ששואלים אותו, או איזשהו משהו כזה, אבל באמת, אני חושב שזה מדהים ומרתק, המקום הזה שדיברת מקודם, על זה שגם בתחום הרפואי, אתם משרישים את העניין הזה, זאת אומרת, היה יכול להיות איזושהי סיטואציה, שביום יום, בבית בלב, אתם באמת מטפלים באנשים ללא גילנות וללא זה, אבל בצד הרפואי, אין ברירה, זה כבר עולם אחר, תשכב ותהיה בשקט.
נכון.
אבל את אומרת שאת משרישה, אנחנו אתם משרישים גם את זה שמה,
מאוד.
אז זה גם מעולה.
נכון, אני חושבת שזה באמת מה שהופך אותנו להיות ארגון, שמה שמוביל אותו זה קודם כל ערכים, ולהיות בן אדם אנושי, וככה אנחנו גם רואים את המטופלים שלנו, וגם את הדיירים שלנו. כשאתה רואה בן אדם מבוגר, שאולי טיפה יותר קשה לו, תזכור תמיד שלפני זה, הוא היה בן אדם יצרני ופעיל, והיו לו חיים שלמים, והדרך הסתכלות הזאת, תוך כדי שאתה באמת מגלה אנושיות, הדרך הסתכלות שלך, היא צריכה רגע, קודם כל לתת לו את האפשרות, שיקבל יחס שווה, אבל אם הוא לא יכול, כן. אז אתה תסייע.
נתמודד עם זה.
נכון.
כן, ביחד.
לגמרי.
אני באמת חושב שמה שאת עושה ומה שאתם עושים, זה חשוב מאוד, וגם באמת מעורר את החיים מחדש ככה. זאת אומרת, הרבה פעמים, כמו שאמרנו פה כבר כמה פעמים, יש איזושהי הרגשה שבסדר, האדם הספציפי הזה הגיע לשלב האחרון של החיים שלו, נניח לו שנשים אותו רגע בצד או משהו, ואתם דווקא מחיים את הזמן הזה.
מאוד.
אני ממש רוצה להודות לך על כל מה שאת עושה, וגם על השיחה הזאת.
תודה רבה, היה לי לעונג.
ממש, תודה רבה, אדוה הראל, סמנכ"לית שירות ושיווק בבית בלב, שתמשיכי להוביל ככה שיח חדש על הזקנה בישראל, ואת כל מה שאתם עושים הוא מאוד 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 חשוב, ושמי שירצה לבוא, שיבוא.
שיבוא בשמחה.
הבית פתוח.
פתוח.
אז במהלך הפרק הבנו שגילנות היא תופעה רחבה, ושאם נשים לב, קצת יותר נוכל לשמור על כבודם של המבוגרים מאיתנו, למרות שבדרך כלל יש בינינו הבדלים. תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב. נתראה בפרק הבא, מחכים לכם.
מפגשים מהסוג השלישי, בהגשת אורי גוטליב. הפודקאסטים של 103 FM.